אז איפה אנחנו? אב ואם, בן ובת, זה הוויה, נכון? ונקרא אדם. אחר כך מה אמר? זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. ואחר כך יצר הגוף, כלומר קודם יצר את הנשמה, והרכיב אותה משם הוויה. ויש בעיות כאביו שיש בה כוחות, זאת אומרת המקור של האדם, של האב, של האם, הבן והבת. הכתיב היצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שלפני שברא את העולם הזה, התחתון, ברא כבר את העולם העליון, והיה בו, בכל חלק ממנו, את כל החלקים כולם. כי כל חלק צריך להיות מושלם ומורכב מכל החלקים. אז למשל שם הוויה, יש בו יות כבבקה. ולא רק יות כבבקה יש בשם הוויה, אלא בכל אות ואות מהם יש כל ההוויה כולה. כך שבכל חלק יהיה את כל שאר החלקים, ונוצר חיבור של החלקים כולם. וקרא שמם אדם, אחר כך יצר הגוף, תכתיב היצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפם נשמת חיים. הוא שואל, מה היית בין אדם לאדם? כאן זה אדם שזה נשמה, וכאן זה אדם שזה גוף. מה ההבדל ביניהם? אז אמר, הוויה נקרא אדם, וגם הגוף נקרא אדם. אז לכאורה, מה החשיבות של שם הוויה שהוא נקרא אדם, אם גם הגוף זה אדם? אז תראה, צלע ואתר די יקרה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, הוא הוויה. ואתר דלא יקרה בצלמו, הוא גוף. הגוף אי אפשר לומר עליו צלם אלוקים. כי הוא גשמי. הוא עשוי מאפר. אבל על מי נאמר צלם אלוקים? על הנשמה. אז אין הכי למה, אנחנו נקרא לאדם צלם אלוקים, לא מצד גופו, אלא מצד נשמתו שחופפת עליו. מה, וכי הגוי, אתה תקרא לו גם כן צלם אלוקים? יש לו אומנם צלם אלוקים, צל של צלם אלוקים. אבל זה לא, לא, לא זה העיקר, כי אני צריך את שם הוויה. ושם הוויה הוא שנקרא צלם אלוקים. אז קודם ביצר הוא אומר השם אלוקים, שם נזכר שם השם, אז נאמר עליו צלם אלוקים. אבל בגוף לא נזכר שם השם, אלא בצלמו. בתר דאמר ביצר השם אלוקים שיצר לאדם עשהו. הכתיב יעשה אדוני אלוהים לאדם ולשתו קוטנות אור ויגבישם. בראשונה קוטנות אור כדוגמה של מעלה. זאת אומרת כשברא את אדם וחווה, הוא ברא אותם בקוטנות אור, דוגמת העליונים, שזה נשמה. ובתר דחבו קוטנות אור, אחרי שהם חטאו בעץ הדעת, אז ירדו מקוטנות אור לקוטנות אור, זאת אומרת נהיה גוף גשמי. לפני כן היה גוף, אבל היה רוחני, זך. לא הגוף הזה הגשמי. ואדם אמר כל הנקרא בשמים לכבודים ורתים, יצרתים ופעשיתים. ברתים דם היה דמה, בריאה. יצרתים דה קוטנות אור. זה מה שהיה בתחילה לפני החטא. ופעשיתים זה אחרי החטא, דה קוטנות אור. מכאן לקח רבנו ארי, בעץ חיים כתב, שהאדם לפני החטא גופו היה מיצירה. לא היה לו שום דבר מהעשייה. הנה זה פה מפורש. יצרתי את הקוטנות אור. היה לו קוטנות אור, זה הגוף שלו. היה לו שם הוויה שבחינת אדם, והיה לו קוטנות אור שמקיפות אותו. אחר כך הפסיד את הקוטנות אור, ונעשו לו קוטנות אור, שזה בחינת עשייה. משום דהאף סיבב זה. כן. מי זה האף? זה הנחש, שהוא פתח באף. אף כי אמר אלוקים. ומה עשה הנחש? דעבד וסיבב לגזר על אדם, ואהבה מותה, הוא הלך ועבד וכינה באדם וחווה, והלך וסיבב אותם וגזר על אדם וחווה מוות. מעל כל אינה, זאת אומרת, כל אדם בעולם כך נגזר עליו. בדוגמה דהיתה שם דקוצה, אחי את שם דמצא עבור שהוא תמה. אומר, כמו שיש שם הוויה, תתמה. כמו שיש שם הוויה בקדושה, ככה יש גם שם הוויה בצד ההוא. ועל דה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה פירוש? אל תעבוד את התומעה, אל תעבוד את הסתרה האחרה שהם נקראים אלוהים אחרים. וכל הפוגם אחד מעבריו מלמטה כאילו פוגם מלמעלה. זה דומה למה שהגמרא אומרת בקידושין, שכל העובר עבירה אחת מהתורה כאילו עבר על כל התורה. למה? כיוון שכל התורה מחוברת יחד. אז כל מצווה יש בה כל התרייג. גם כאן האיברים של האדם, כל עבר ועבר ממנו יש בו את כל התרייג איברים. רמח איברים וששא גידים. ואז ממילא כשהוא פוגם איזה עבר ואיזה עוון, אז חס ושלום הוא פוגם למעלה. חלילה וחס. ועל דה חרב על העולם וחפנה ומותה, זאת אומרת רעב ומוות באים לעולם בגלל החטאים. ועל דה ונתתי נשיהם אלמנות ונהם יתומים. מזה למען דעיל ברית קדישה ברשו אחרה. בעיקר אם חס ושלום חוטא עם גויה, זה מצבו קשה מאוד. ועל דה שעטנז לא יעלה עליך, זה נקרא שעת נזר. כיוון שהאדם יש לו ברית קודש, שזה חותם של השם יתברך, והחותם הזה הוא נותן אותו במקום תמי שם הצילן. שעת נזר לא עלה עליך, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ועדה אמר, ארור שוכב עם כל בהמה. היום בעוונותינו כמה זה נורא, מצוי הרבה מאוד. ועוד מבקשים ממך שאתה תתיר להם להזמין אותם אליך הביתה. לא מבייש, אברך. לא מבין מה עושה בכולל. הוא אומר לי, אחיו נשוי עם גויה, לא נעים לי, אני רוצה להזמין אותם אליי הביתה. תזמין, אמרתי לו, כומר, עם נזירה הביתה גם, עם צלב. אני לא הבנתי, אני לא, הכל מותר בשביל כבוד. נורא והיום זה. מה? לא שומע אותך. לא דיברת? כן. אז אמר לו תחרוש בשור ובחמור יחדיו. שעטנז לא עלה עליך, לא תחרוש שור ובחמור יחדיו. היום הצרה הצרורה זה העובדים זרים, שמביאים אותם הביתה, והם יושבים על שולחן שבת, יחד עם האבא או עם האמא, הם יושבים על אותו שולחן, והם עובדי דינים אלה, כולם. הם או נוצרים, או בודהיסטים, או תאילנדים, או לא יודע מה, הם עובדים את האלוה שלהם. שאין אותם בתוך הבית, וגמרנו, אין מה לעשות. כל עבוד. אתה מבין איך המדינה, ברוך השם, עושה טוב לאנשים?
תודה.
כן.
בלבוש הראשון שהאדם הגיע, הוא היה מחויב למצוות?
לא הבנתי, במה הראשון?
שהוא הגיע בלבוש של עוד באלף.
נו.
הוא היה מחויב במצוות?
אתה שואל איזה מצוות?
כן, כי איך הוא יכול להניח תפילין?
אז הגמרא אומרת על הפסוק, ויניחהו בגן עדן לעובדה ושומרה. לעובדה זה מצוות עשה, ושומרה זה מצוות לא תעשה. שאלו כל המפרשים שם, מה שייך שם? היה חרישה, היה זריעה, היה עבודה בשבת, היה נשים אחרות, היה דברים כאלה. מה זה? אז הסבירו שהתרי"ג מצוות של שם זה לא כמו תרי"ג מצוות של כאן. כאן זה בבחינה פיזית עם יצר הרע ועם כל ההתמודדויות והכללים והפרטים שיש לנו פה בעולם הזה. אבל שם למעלה זה יותר רוחני. יש שם מצוות, יש שם מצוות מזוזה, מצוות מעקה, מצוות ציצית, מצוות כיבוד אביהם. אבל לא בבחינה פיזית כמו שאנחנו מבינים אותה כאן, אלא בבחינה רוחנית של שם. הוא היה אמור לקיים אותם שם. כן, זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם כאן. רמב״ם אומר, כמו שהסומה, לא, שנולד מבטן אמו סומה, לא יכול להבין צבעים, תגיד לו צבעים יפים, וזה הוא לא יכול להבין. וכן גם כן, החרש, הוא אומר לא יבין מוזיקה. אתה תגיד לו שיש מנגינות יפות וכו', הוא לא שמע מימיו. אז כך גם אנחנו, הגוף שלנו, לא יכול להבין את המושגים הרוחניים האלה. מאותו עניין. כן, הרב, כן.
מה
קדם? היום הקדמתם את השאלות לתחילת השיעור, זה טוב. כן, אנחנו מצב התקדמות. כן, מה אמרת?
מה קדם? קודם הנחש הוא כפר, ואחר כך החטיא את אדם וחווה, או קודם שהוא החטיא אותם ואחר כך כפר?
אתה יודע את החקירה של רבנו ארי. רבנו ארי עצמו כותב שיש מאמרים בזוהר משמע כך, ויש מאמרים משמע כך, ולא ידענו מה בדיוק קרה שם. כנראה שזה היה מעל הזמן. כן. אז מה הוא...
אפשר לקרוא להוויה אדם. איזה השוואה הזאת?
יפה. אז יש משני כיוונים נוכל לבוא לזה. כיוון של כאן, העולם התחתון, שהאדם, כל הכוח, העוצמה שלו, זה בשרות עליו שם הוויה. לא יקרה אדם אם אין עליו שם הוויה. אחרת אין דבר כזה שבעולם יהיה איזה בריאה שהיא מחוץ לשלטון של הבורא יתברך. ואם תגיד לי, אז למה זה רק באדם? מה עם בעלי החיים? בעלי החיים הם רק ברגים במערכת, זה רובוטים. הם אין להם שכל מרדעת משלהם, ולא הבחנה בין טוב לבין רע. היחיד בכל הבריאה שיש לו הבחנה בין טוב לבין רע זה האדם. אפילו מלאכים אין להם הבנה בזה. אנחנו בני האדם היחידים. אז לכן, רגע, אז לכן עיקרי אדם זה אנחנו, בעיקר שם הוויה עלינו. בכל דבר שם הוויה מצד הבני האדם שמשתמשים באותם חפצים או נהנים מאותם בריאות, אז זה נקרא אדם. הוא נועד לשרת את האדם, אבל לא ששם עליהם יקרא שם אדם בפרטות כמו שיקרא עלינו בני האדם כאן. הם יקרא להם בלשון מושאל, כמובן שהם נבראו לשמש אותנו. זה מצד פה. מצד למעלה, אם אנחנו ניקח את הצד העליון יותר, אז אדם למעלה זה האדם הרוחני, זה שם ההוויה בעצמו נקרא אדם. למה הוא נקרא אדם? רבנו הרי אומר שיש כלל, כל דבר הכלול מימין, שמאל באמצע יקרא אדם, כי אנחנו בני האדם היחידים עלי האדמות שיש בנו, שאתה הולך בקומה זקופה ויש לך את הצד הימני של הגוף כולל המוח, והצד השמאלי, והצד המרכזי שהוא הקו האמצעי. וכך בנויים העולמות למעלה, בנויים מספירות שנמצאות בצד ימין, ספירות שנמצאות בצד שמאל, וספירות שנמצאות בקו האמצעי. אז על זה יקרא אדם, כמו שאנחנו המשך של ההשתלשלות של העולמות העליונים. ואצלנו זה נגמר. עכשיו, בעלי חיים ושאר הבריאות, לא. זה שוב, זה נקרא בשם מושאל. אפילו השולחן הזה לא יכול להתקיים בלי שיהיה לו שם הוויה שיחיה אותו. אבל שם ההוויה הזה הוא נמצא אצלו בלשון השאלה. למה? לכן הוא לא קם בתחיית המתים. השולחן לא יקום בתחיית המתים, אבל האדם כן קם בתחיית המתים. יש לו נצחיות. זה פחות או יותר בקצרה להבין מה זה. השם יעזור שנוכל להבין את זה כמו שצריך. כן, אז מה הוא אמר פה? אז זה הגוף. מה הוא אמר? למה לא תחרוש לסור ובחמור יחדיו? ועלה אמר, ארור שוכב עם כל בהמה. מה הפירוש? מן היא בהמה? דקותית, אז כאן גילה דעתו הזוהר, שמה שהוא אמר, שמי שחס ושלום שולח את הברית במקום זר, זה פירושו גויה. רק פחדו מהצנזורה, כתבו כותית. האמת, זה כל גויה שהיא. גוף שהיא משיטרה דבהמה, אחרה דלעלה מסעבה. למה? כיוון שהיא לא מצד הקדושה. יש בה, היא מצד הבהמה האחרת, שהיא תמאה, לא רק שהיא לא, היא לא נוטרלית, אלא היא ממש בצד של התומה. ועמדה, אמר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. את החיים ואת הטוב דה הוויה, שזה גם יצרתו. את המוות ואת הרע דה שמת דפלוני. נשמתה לנשמתה מסתרד ישמלה, זה הוא מצד החיה של הסתרה החלה. ונשמה ברוח ונפש מסתרד ישמלה, שהיא בגופת האדם, שהוא דלשאר אמין לב עיקרון אדם. אז הנה הביא גם, יש להם נפש, רוח, נשמה, מצד הסתרה החרד, לא מצד הקדושה זה, בכלל. והכל זה מצד אדם שהם מאומות העולם, שהם לא נכללו בכלל אדם. ומה אמר? מה ממשיך הפסוק לאומר? בחרת בחיים. אתה צריך לבחור בחיים ועדה. אית שדין יהודאין. ולא אתה פסוקה דאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים, אלא לישמעאל ולעשיו. הגמרא כך אומרת ששדים יהודים, כי היה להם אז אחד יוסף שדה, היה בא לי מדי פעם. אז אלה שדים יהודאים שהם נימולים. הם נקראים שדים גויים, נוכרים. אז התורה מזהירה אותך שגם איתם אל תתעסק. אל תקריב להם קורבנות, אל תיתן להם מתנות, אל תתעסק איתם. ולא אתה פסוקה דאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים, אלא לישמעאל ועשיו. אלוהים אחרים, מישמעאל ועשיו, מאן אתה נפקו? שואל מה, הרי סוף סוף ישמעאל ועשיו באו מאברהם ויצחק. אז מה, מאיפה יצא שם? משיב, מן השמרים של שדים יהודאים. הרי היה באדם הראשון שחטא, אז התערב בו רע, וחווה אז ממילא הולידה בנים שיש בהם גם טוב וגם רע. אז כמו שביין, שאתה עושה יין, אז יש לו בסוף את השמרים שלו, אז השמרים האלה ששדים יהודאין, זה משם יצאו ישמעאל ועשיו. אז זאת אומרת, יצחק יצא כל הטוב, גם יעקב, וכל הפסולת והשמרים באו בישמעאל ועשיו. לאן דקתיב? כי משורש נחש יצא צפה. זה משורש נחש יצא צפה, זה השמרים של הנחש. לאן דק? אם אמר לך יצר הרע חטא, שכב עם הבהמה, אל תאמין. ועדה אית שדין יהודאין וישמעאלים. והגדולה לבני עשיו וישמעאלים, מאיזה מקום היא? מן הגופות שלהם, שהם אחים עמנו מן הגוף. ולא מן השמה, ולא מן רוח, ולא מן נפש, ולא מן נשמתה לנשמתה. זאת אומרת, נכון שהם דומים לנו לכאורה בגוף, באיברים, ואכן גם מותר לעשות השתלת איברים מהם. אין בזה בעיה. או תרומת דם. כמסכן אחד יצא מבית חולים בבוכה, אומר, שמו לו דם, הוא לא יודע, אולי דם של איזה. אמרתי לו, אל תפחד, ברגע, כמה בטיל. ברגע שנכנס לתוך הגוף שלך, הפך לדם של יהודי. אז אם כן, אבל הגופות שלהם מצד הסתרה האחרה, לא מהצד שלנו. ולא מנשמה, ולא מדרוח, ולא מנפש, ולא משמטה לנשמטה. והוא חשב שהוא צריך לעבור גיור. גיור לחומרה. כן. חרוד.
ואני פותח לך פתח גדול. כל בני ישראל הם משתחווים לקדוש ברוך הוא. ולאים שבני עשיו הוא השתחווה להם. מן הלן, אמס אמר כתוב, ויבוא אלוהים אל בלעם בחלום הלילה. אלוהים שלא השתחווה לו, ויבוא עד ביתו. תדבר עמו בלעם מן החלום שלו. וזה למה? בשביל כבוד הגוף שהוא האתגר שלהם. ועל דה כל גוי שעשה תשובה, יתפרש מעבודה זרה ומעברה, יאור הקדוש ברוך הוא ברוח קדישה ונפשה קדישה. ועדה, יש לו חלק לעולם הבא, ולא עם בני ישראל, אלא חלק בפני עצמו, ועולם בפני עצמו. וכל זה למה? בשביל השמרים שיש בגופו, שהם מן הטומאה. והרוח הקדושה ונפש הקדושה, שישמו על השמרים, בחוזקה גדולה יביאו דה לזה הגוף, כמו האדם הדר בהשפעה, ומי שימות נאבדים השמרים שלו. ואדם אמרו, הגוף מנקותי בחייו תמת, קוראים אותו טהור. למה? בשביל שתתאבד נשמתה דילה, והגוף ישוב אל האפר כשהיה. היהודי בחייו טהור ובמותו תמת, בשביל שנשמתו עולה למקום גבוה, ונשאר נפש הבהמית בגוף. ואדם הזה נקרא תמת במותו, והקוטי את ההור. למה הדבר דומה? יתרן אילנים. אחד קדישה, אחד מסעבה. מה אבי קדישה, מה אבי מסעבה? מה דעבי דיבה, אבי קדישה. ומה דלה אבי דיבה, אבי מסעבה. בדנו זה יעבד צל עבודה זרה. ואם קורדה, הם נטועים בארץ. ולחד אילנה יתמאים. ולחד אילנה חרינה יתמאים.
דלת. כן. מה הוא אומר עכשיו? שאל אחר כך אמר, ואני פותח לך פתח גדול, כל בני ישראל הם משתחבים לקדוש ברוך הוא, ואלוהים של בני עשיו הוא ישתחבה להם. זאת אומרת, כל היהודים משתחבים לשם יתברך, והאלוהים של בני עשיו, מה פירוש האלוהים? המלאך של עשיו משתחבה לנו. איפה ראינו? שכה הפסוק אומר, ויבוא אלוהים מבלעם בחלום הלילה. מי זה אלוהים? זה לא חס ושלום הקדוש ברוך הוא, אלא האלוהים שלו ישתחווה לו ויבוא עד ביתו. זה המזל שלו, מאיפה שהוא היה מתנבא, אותו כוח, אותו מלאך, ויבוא עד ביתו וידבר עמו בלעם מן החלון או מן החלום שלו. כי באמת היה רואה, הוא אמר, מחזה שדי יחזה. לא היה רואה נבואה אלא דרך חלום, זאת אומרת דמיון. וזה למה? בשביל כבוד הגוף שהוא העיקר שלהם. מה פירוש למה? למה הם משתחווים לנו? בגלל הגוף שלנו שהוא העיקר שלהם. זאת אומרת, הגוף שלנו יש לו כוח. כמו שרבי שמעון בר יוחאי בהדרה אמר, שכל התאווה שלהם להידבק בגוף של האדם, להחטיא אותו. למה? כי הם החיצונים, הם חסרי גוף, הם רק רוחות. אז הם יודעים שהם לא שלמים, אז הם מחפשים גוף להידבק בו. לכן הם גורמים לאדם יצרים בעניין הזה, כדי שחלילה וחס ייתן להם כוח. הם באים ונדבקים באדם. זה מה שהלילה, שישי, שבע שישי, בדיוק זה הנושא שצריכים לעשות. להוציא את כל חלקי הקדושה שלנו, שנפלו ביניהם, לקחת ואותם להרוג, נשארים הם קליפות, פגרים מתים. שם הצילה. אז זה אמר שכל הגוף שהוא העיקר שלהם. ועל דעת כל גוי שעשה תשובה והתפרש מעבודה זרה, מעבירה. זאת אומרת שהגוי הזה יפסיק לעבוד עבודה זרה ויפסיק לעבור עבירות, יעול הקדוש ברוך הוא ב, ושכה יכניס בתוכו רוח קדישה ונפשה קדישה. שים לב, הוא אומר רק רוח ונפש, נשמה לא, כי עד שהוא יתגייר לא יקבל, כי זה כאן לא יתגייר, אלא זה נקרא כמו גרי עריות, או אלה שקיבלו עליהם שבע מצוות בני נוח. קבל עליו שבע מצוות בני נוח, אז יזכה לנפש ורוח מצד הקדושה. ועל דה יש לו חלק לעולם הבא, וכמו שכתב הרמב״ם גם, שחשידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. כן.
מישהו בעל נפש ורוח יכול להיות לו רוח הקודש?
יש
תנא דבי
אליהו.
כן, זה מה שאני שואל.
תנא דבי אליהו אומר שכן, אפילו שפחה, אפילו עבד, לפי מה שהוא. מה זה רוח הקודש? זה איזה מדרגה מסוימת בהשגת הקדושה. זה לא לכולם אותו דבר. זה מושג, אבל המושג הזה יש בו מיליונים של מדרגות ופרטים שונים ו... זה לא דבר שווה בכולם. כן. על די יש לו חלק לעולם הבא, ולא עם בני ישראל. זאת אומרת, זה היה חסר לנו להיות איתם גם שם. אלא חלק לפני עצמו ועולם לפני עצמו. זאת אומרת, יש להם חלק שלהם ועולם שלהם, אלה ששמרו את המצוות שהם חייבים בהם. וכל זה למה? בשביל השמרים שיש בגופו, שהם מן התומעה. יש האמת דיון בהלכה, פוסקים הרבה דנו, אם אני מצווה להזהיר בן נוח על שבע מצוות או לא, אם יש לנו מצווה שללמד אותם, כי כאן איזה ארגון כזה, לא יודע, אנשים כנראה משעמם להם, כמו ארגון של שבע מצוות בני נוח. עד שאתה עושה זה, תציל את אחיך בני ישראל, הטועים והרחוקים מהתורה, המסכנים, הולכים בחושך, כמה יש הולכים בחושך, תציל אותם. לא משנה, אז הם מצאו להם ייעוד. האמת שאין, למה? בגלל שאין מצוות תוכחה לגוי. מצוות תוכחה לגוי זה מצד ערבות. כל הדין של הוכח תוכח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, כי אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. ואיפה בנו בערבות? רק בהר סיני. אתם ניצבים היום כולכם, לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. פירוש הפסוק אומר. אז אם כן, רק עם ישראל, יש להם ערבות אחד עם השני. אבל הגויים, אין לנו ערבות איתם. אלא מה? יש שהביאו ראיות ממדרשים אחרים, שאם המדינה, אנשי בני המדינה רשעים, אז מקבלים איזה רעידת אדמה או איזה כליה. אז כולם סובלים. יוצא שגם דנים את הגויים או לא דנים, דנים. אז כיוון שדנים, יש צד של זכות לעולם שכאילו אנחנו נמנע מהם עבירות. אבל בכל אופן, רוב הפוסקים הסכימו שאין איסור לפני עיוור לא תתן מכשול בגוי, אם כי יש תוספות שאומר שכן. זאת אומרת, אסור לי לגרום לגוי שיעשה עבירה שיעבור על אחד משם המצוות בני נוח. דפקמינה, יוצא שזה דפקמינה גדולה. הרבה מצוי שנשים חזרו בתשובה באות שואלות מה נעשה עם בגדי הפריצות שלנו, אם מותר למכור אותם לגוי. אסור. שם גם יש סיבה אחרת, עוד סיבה, שתלבש את זה גויה ותחתי את ישראל, ישראל יסתכל עליה. אבל גם בגוי יש את הבעיה הזאת, אז אסור לי גם. אז מאיזה דין? אז דהמת כותב שיש מה דאמר שיש דין שלפני עיוור נותן מכשול גם בגוי. זה לא מוסכם, יש בזה מחלוקת הפוסקים, אבל לחוש צריך שלא לגרום לגוי לעבור עבירה. יש כמה ראיות מהתלמוד שחכמי ישראל נמנעו מלעשות דברים שהגוי יבצע. חילול שבת למשל זה מותר, הוא כמו בהמה, אין בעיה, אבל עבודה זרה או שפיכות דמים או כל דבר אחר שאני אגרום לגוי שיעשה, זה אסור לי. מה שאלת?
צדיקים שהיו לפני מתן תורה, באיזה מחלקה הם?
שם לא היה, לא מדברים. שם עוד לא היה יהודי ישראל באומות העולם. התחיל אומות העולם בישראל ממתן תורה בהלאה.
אדם שם היה גם לפני מתן תורה?
נכון. אתה לכל אחד יכולת לזכות למה שהוא רוצה. לכן תראה שהיה להם נביאים לאומות העולם עד מתן תורה, היה להם נביאים, הרמב״ם מונה אותם. זה כמו אליפז, כמו לבן, בלעם ועוד. אחר כך כבר די, נגמר.
מה הפסק בין הנפש של גוי לנפש של יהודי?
לפני שהוא הבדל שמיים בארץ,
כן, מבחינת המונחים, כאילו של נפש בהמית לגוי.
הוא אומר פה שזה מצד הסתרה החדה, הוא לא אומר שזה מצד הבהמית. הבהמית זה עוד טוב. יש הבהמית, גם תלוי איזה בהמית. הבהמית של תראה בזוהר בדף י"ג שם בבראשית, איפה שקוראים בליל ברית יצחק, אז שם חילק בין החיות הטהורות לחיות הבלתי טהורות, שכל החיות הטהורות יש להם נפש בהמית, אבל זה משהו מצד הקדושה, מהמקום שחופה על הנשמות שלנו. אבל הגויים זה מצד הטומאה, ולכן התורה הזהירה אותנו שלא לאכול מהבעלי חיים הלא טהורים, כי זה חס ושלום יכול לגרום לאדם נזק בלתי הפיך. כן, כן, מהצד ההוא. כן.
נכון שדיברת על המלאכים שהם לא יכולים להבדיל בין טוב לרע וזה, אז נכון בסיפור של רבי יהושע בן לוי, מלאך המוות הוא דיבר איתו והוא הבטיח לו צריך שכל בשביל להבטיח משהו ולקיים אותו. עובדה שהיום לא נמצא ש...
לא, הוא הבטיח לו דבר שזה בתפקיד שלו. הוא לא הבטיח לו דבר שהוא מחוץ לעבודה שלו. דבר שבתוך מסגרת התפקיד שלו הוא יכל להבטיח לו. כי רבי שמעון, רבי יהושע בן לוי גזר עליו את אותה גזרה. אבל בדבר שזה לא שייך לו, למשל להביא לו איזה חפץ ממקום אחר או מה, אין לו רשות בזה. יש בגמרא מעשה, לא גמרא מביאה מעשה ב... איפה זה בחולין? כן. כל מידי דצעיר וקהיר לית לן רשותה בה. שם היה מעשה שהוא קנה איזה חבית של יין, והחבית הזאת הפועלים הביאו אותה, ולפני שנכנסו לחצר המקום היה צר, אז הם שמו את זה רגע אחת על המפתן של הכניסה, וזה התפוצץ. אז הם ידעו שזה לא יכול סתם להתפוצץ. התברר ששם היה גר שד, והשד הזה שיבר להם את החבית. אז זו מה עשה הבן אדם, הלך להזמין את השד הזה, פחד שהתחיל לעשות כעת כל פעם בעיות, הזמין אותו לבית הדין. אז תקעו בשופר והזהירו אותו לבוא, אמר להם לא יבוא יחרים אותו ואת משפחתו. אז הוא בא ואמר שהוא לא אשם, זה התפוצץ ברפלקס, הוא שם את זה בדיוק על העין שלו, הוא היה שוכב שם, ואת החבית הוא שם על העין, זה היה עם שפיץ, החביות אז היו הולכות למטה כמו פירמידה הפוכה, זה הולך בקונוס, כן, ומושיבים את זה על איזה מושב. אז זה בדיוק נכנס לו בעין, אז זה התפוצץ. אז אמר לו הבית דין, בסדר, אתה חייב להחזיר חבית אחרת תוך 14 יום. עברו 14 יום והוא לא החזיר. אז הוא קרא לו עוד פעם, אמר לו, מה, למה לא החזרת? הוא אומר, אני חיפשתי בכל השוק ולא מצאתי. הוא אומר, לא, אתה צריך להביא. הוא אומר לו, כל מידי לצעיר וקהיר, כל כלי שהוא סגור ומסומן, אין לנו רשות לשדים להתעסק בו, אלא רק לדבר שהוא מופקר. אז מכאן למדנו שאדם לא יפקיר את חפציו, מפקיר אותם, אז גם השדים יכולים לבוא לקחת ולחבל בזה. אז בסוף היה איזה, סוף הסיפור היה שהתפשרו וגמרו באיזשהו מצב. אבל למדנו מכאן שגם הם, המלאכים, השדים וכל הכוחות האחרים, הם לא יכולים לשלוט בכל דבר. שלהם, בתחום שלהם כן, בתפקיד שלהם כן, בתוך המסגרת של ההוראות שהן מחוברות עליהם כן, אבל כל מה שמעבר לכך אין להם שום אחיזה ושום נגיעה. כן, טוב, אז איפה אנחנו עכשיו? אז אמר, יש להם חלק מהם בא ובפני עצמו, בכל זה למה? בשביל השמרים שיש בגופו. שמרים, זה השמרים שיש לאדם, זה היצר הרע, שהם מן הטומאה והרוח הקדושה ונפש הקדושה, שישב עליהם השמרים בחזקה גדולה, יביאו לה לזה הגוף כמו האדם הדר באשפה. משימות נאבדים השמרים שלו. אז האדם גר באשפה, מה זה אשפה? פה בעולם התחתון הזה, זה גשמי, הכל גשמי. משימות נאבדים השמרים שלו, ועל דם הוא הגוף מן הקוטי בחייו תמה במותו טהור. זה מה שכותב רבי חיים בן עטר בפרשת חוקת. למה האדם כי ימות באוהל? כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. ואילו בגוי לא ככה. בגוי אם הוא מת עד רבה הטומאה פחות, כשהוא חי הוא מתמה יותר, ואילו כשהוא מת הוא מתמה פחות. אז הוא מבאר פה למה. מכאן לקח את זה רבי חיים בן עטר. הוא אומר, היהודי בחייו טהור במותו טמא בשביל שנשמתו עולה למקום גבוה. אז היהודי יש לו נשמה בחיים, אז הנשמה שאומר, לכן יש כאלה מביאים ראייה מהגאון מווילנה שהיה מחמיר בעניין הרוח רעה, שגם אם זה היה תחת השולחן מאכלים, וגם זה לא ראייה בכלל. וכמה שהאדם יותר קדוש, אז הדרישות הרוחניות אצלו גבוהות יותר מאשר אצלנו. פשוט. וגם הוא יכול להחמיר ברוח רעה, בנטילת ידיים של בוקר ועוד. זה מצד הקדושה והחסידות שלהם. אבל האנשים הפשוטים לא. וגם זה מפורש בהלכה, שעם הארץ הוא לא מתמם בנטילת ידיים וכל זה, כמו, לא רוצה להגיד מה. אז זה לא מחייב. זה לא משפיע כמעט. דווקא באדם שהוא שומר מצוות או מקיים מצוות, שם יש יותר. אז זה שאומר פה, היהודי בחייו טהור, אותו תמיד שנשמתו עולה למקום גבוה משאר נפש הבהמית בגוף, ועל ידי זה נקרא תמיד במותו. והגוי טהור, מה פירוש? כשהוא מת הכוח של התומעה שהיה שרה הלך. לא שעכשיו מותר לא, הרבה נוערי כתב שסכנה ללכת על הקברים שלהם ועוד, כן, שמה סתרה אחרה נמצאת, אבל זה לא אותה תומעה שהייתה כמו שהוא היה חי. למה הדבר דומה? יתרן אילנים, אחד קדישה ואחד מסעבה. שני אילנות, אחד אילן קדוש ואחד עד שהוא לא קדוש. מה בקדישה, מה במסעבה? איך אתה יודע מי קדוש ומי לא? מה דעביד איבה בקדישה? העד שמוציא פירות זה עץ קדוש, טוב. זה שלא נותן פירות זה תמי, ודין הוא דעביד צל לעבודה זרה. דין הוא מהעץ הזה שהוא לא מוציא פירות זה בשביל עבודה זרה, טוב. והם כל דיים נטועים בארץ, אחרי הם נוטעים עצי ברוש ועצי זה. האמת שיש הלכה וזו בעיה בהלכה, בתי כנסת אסור לטוע בכניסה לבית הכנסת עצים, כי זה מנהגי גויים, כי ככה כומרים עושים בכנסיות שלהם, נוטעים עצים. יש מי שרצה לומר, הרב פיינשטיין יש לו תשובה, זה אומר שבמדרכה ממול מותר, אבל באותו קו של בית הכנסת לא יעשו את זה. גם בבתי הקברות, אותו סיפור, גם בעיה. אבל נשים
עציץ גדול בכניסה לבית כנסת?
לא, לא, אסור. אסור, זה מנהגי גויים, אסור לעשות את זה. להביא צל לעבודה זרה. אתה לא ראית שקבר רחל, אתה לא היית אז אולי בעולם, בשנת תפשין כפחת שהלכנו, או כפזיים, שהלכנו לראות את קבר רחל, חיפשנו את העץ של הזיתים, ולא היה, לא היה שם עץ זיתים. זה חברת שמן, צעירה שם. כל הזמן היינו קונים שמן, ורואים קבר רחל רק בתמונה של בקבוק שמן זית, או על הפח. ורואים שם עץ זיתים, שטויות, לא היה ולא נברא. כן.
ואם זה עם הדסים, יש עצים של הדסים?
זה משהו, אז כתבו שיעשה בחצר האחורית, לא בחזית של בית הכנסת. בחזית אסור לעשות, כי זה מנהגי גויים. יש הרבה דברים, צריך להיזהר בהם. אותו הדבר בבית הקברות, גם בעיה. אז מי שרצה לומר שאם עושים כך בשביל שלא יהיו שם קוצים, לפעמים למנוע את הקוצים או את כל הכלים היתושים וזה, שמים שם איזה נוטעים עצים, זה לא כל כך פשוט, כיוון שהגויים עושים כך בבתי קברות שלהם.
איך
הזוהר
כותב
באקוטין
טהור? איך
רצית
המילה
הזוהר? לא, טהור פירושו נקי, יטהר זה יתנקה, זאת אומרת הוא מתנקה מהרע שהיה בו. טוב, אז מה אומר אחר כך? ואם כל דיים נטועים בארץ, אחד, תראה, הרי הכל זה הולך ערכים. פעם היו אומרים, מזכירים את החיצונים, אך הפסיקו להזכיר חיצונים, כתוב הזוהר סתרה אחרה. הרי סתרה אחרה, גם את זה פחדו, עשו ראשי תיבות סתה. היום גם את סתה מפחדים להגיד. פעם היה חברת חדשות סתה של רוסיה, סוכנות סתה. אז זה כל הזמן הולך ומקבל עוד. אז המילה טהור זה לא בהכרח מראה על זה, זה מראה על דבר שהיה מזוהם והתנקה, כמו באחר יתהר, חיבש בגדיו ותהר ועוד, שהסתלקה ממנו התומעה שהייתה בו, הזוהמה שהייתה. מה הוא אמר אחר כך? חבוד, איפה אתה?
ואם כל דיים נטועים בארץ, ורחד אילנה יתמיים, אילנה אחרינה יתמיים. ואם כל דיים, אילנה אחת יעבד איבה, ואילנה אחת די יעבד איבה. לדוגמה די אינון ישראל ובני האומות. תרן אילנים, לאינון נטעים באה, לרוח בקדישה ורוח במסעבה, דאו אילנות, לאינון בערה חדה, לעניין מגופה אחונה אימנה. כל אחד איתמאים להביא דיבה. דאי הורייתה דקדישה בישראל אין שרה למים. שאמר, הוי כל צמא לכון המים, ואין מים אין התורה. והגופה בישראל נאמר, בעת עושה פרי אשר זרעו בו על הארץ. ויריד גימתה דעדן, ויריד גופה קדישה דלעלה, ונהנית שמתו מאור השכינה. ואת אמר, תראה, 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 אמר פסוק, אמר עץ פרי עושה פרי למינו, אם באיבד אילנה לעבד צל עבוד הזרה, שמרו עליו לעבד איבה.
לעבד, לעבד, לא יעבד. לעבד, כן.
ולא אכלים מיני, וידפנו הרוח. וזה אמר, לכן רשאים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח.
טוב, מה הוא אומר עכשיו? הוא אומר, ואם כל להם נטועים בארץ של חד אילנה, התמיינו לנחרה, להתמיין עת שיש לו מים, ויש צלו מים שמשקים אותו. אבל אומר, עץ אחד עושה פירות, ועץ שני לא עושה פירות. אותו דבר ישראל ואומות העולם. כך יהודי וכך לא יהודי. הם שתי אילנות, זה אילן וזה אילן. אבל זה הבדל גדול. שתי עצים נטועים באדמה, אחד יש בו רוח קדושה, ואחד אין בו רוח קדושה. אז אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. דאו האילנות, ואינון בערה חדד, אינון מן גופה. הוא אומר, והם באותה ארץ, אותו קרקע, זה אילן כזה וזה אילן כזה, זה עושה פירות וזה לא עושה פירות. אותו דבר, שני אנשים גרים יחד בשכנות, אבל אחד יהודי ואחד לא יהודי. זה טהור וזה לא. אז הוא אומר, ואינו ברח הדד, אינו מן גופה. אחונה אימנה, לחד התמיין לעביד איבה. יש לו מים, מה זה המים? התורה. והוא יהודי, והוא עוסק בתורה. והתורה נמשלה למים. שנאמר, אוי כל צמא, לכול המים, ואין מים אלא התורה. אז זה עושה פירות, למה יש התורה? אז הוא עושה פירות. אבל, ועל גופת ישראל אמר, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו על הארץ. זה עץ שעושה פירות והזרע בו על הארץ. ויריד גנתה עד עדן. הוא יורש גן עדן. למה? הוא מצד הקדושה. ויריד גופה קדישה דלילה. יש לו גם גוף קדוש למעלה. זה גוף מגן עדן, קוטנות אור. שהוא עבר מקודם. כן, חביבי, איפה אתה?
כן, אפילו
כמו
עושה
מעשה גויים. מי?
אותו יהודי.
אוי ואבוי. חס ושלום. נו, הוא מדבר על יהודי שיש לו תורה. מים, תורה. נו, הוא אומר לך. אז הוא לומד, הוא מקיים את התורה, לא אחד שחס ושלום. מה שבא לעושה. כן. אז מה אמר אחר כך? די אורתה קדישתה לישראל שנמשלה למים. שנאמר... איפה אנחנו? הגענו לכאן או שאני שיניתי? שנאמר אוי כל צמא וכול המים. ואין מים, פרשת משפטים, ואין מים אל התורה. ועל גופה די ישראל אמר, ועץ עושה פרי אשר זרעובו על הארץ. ויריד גנתה דעדן, אז הוא יורש גן עדן, ויריד גופה קדישה דלעלה, ונהנית נשמתו מאור השכינה. אומר, אז הוא יורש גן עדן, מי זה? היהודי שלומד תורה, והוא יורש גוף קדוש בלמעלה, ונהנית נשמתו מאור השכינה. ואת אמרת דלת איבה, די, די, די. די, מה, הוא שאל שאלה, וזה, מה אתם רוצים? ואתה אמרת, דלת איבה באילנה דמשאבה, ואתה אומר שאין פירות בעץ תמה, הנה השאלה שלו, מה הוא אומר? ונה, איזה מתו מאור השכינה, לא הבנתי פה מה הקשר, זהו. יונה, תבאר לי פה מה אמר הזוהר. הוא אומר, הוא כן עושה פירות. על מי הוא מדבר? ועל גופה די ישראל אמר, ועץ עושה פירי שזה רבו על הארץ. ויריד גנתה דיינה, ויריד גופה קדישה לאלה, מנת נשמתו מאור השכינה. ואת אמרת, דלת איבה בלענה דמשאבה. למה? הפסוק אמר, עץ עושה פירי למינו. אין באיבה דילנה דעביד צל לעבודה זרה. שאומרו עליו, דעביד איבה דלה אכלי מיני. משהו פה לא מובן. על מי הוא מדבר כרגע? בוא נראה בהמשך. וידפנו הרוח, ועל זה אמר לו, כן הרשעים, כי אם כמוץ. מות זה לא נותן פירות. אוקיי, בסדר. אז מה? איך, איך? יכול להיות, גם זה הסתפקתי. כן. איך, איך?
כן, אבל הוא עושה פירות עבודה שרה. אין באיבד אילן עדיה
ויצר.
אין.
הוא עושה פירות
עבודה שרה.
ונהנית נשמתו מאור השכינה, אני חוזר, זה ביהודי, נכון? זה גוף ישראל. הוא אומר, ואתה אמרת דלת איבה באילנה דמסעבה, אין פירות בעץ שהוא לא טהור, למה הפסוק אמר עץ עושה פרי למינו? אין באיבה דאילנה דאבית צל לעבודה זרה.
יש להם סוג של פרי, אבל זה נקרא מוץ.
אין בפירות של אילן, מה פירוש? שאומרו עליו דאבית איבה דלה אכלי מיני, וידפן הוא הרוח. זאת אומרת, הוא יעשה פרי, אבל זה פרי שלא נאכל, זה מה שהוא אומר. ומה יהיה איתו? ידפן הוא הרוח. אבל זה אמר, לכן עשיים קים כמוץ, אשר ידפן רוח. ואית לי, לנדד עם סעבה, מים. יש את העץ הזה, התמה, מים. ולעביד, היא באה, אלא כמה דאמרנו. כמוץ, כמוץ, אשר תדפן רוח. לא, הוא ראיתה...
הוא ראה לו תענות גם על דוד המלך.
דה. ולא יעבד, היא באה, אלא כמה דאמרנו. כמוץ אשר תדפן רוח דאור הייתה דלהון. אומר, מי זה המוץ? זה התורה שלהם, של האומות, שהם כופרים. רבי הושעיה אמר, בואו ראים עץ הדעת טוב ורע. זה רע דוד, כי גוונה עץ הדעת טוב ורע. טוב מצד האבות, ורע מצד האימהות. מה, למה רע מצד האימהות? שהיו מן האומות. עם כל זה, דה מחציפות דלהון הבת, כיוון ששמע רבי אלעזר ורבי יוסי דה, בא ונסקו בראשו. האמת, כל הקטע האחרון עדיין לא מובן מספיק. אז הוא חלק בין שתי סוגי אילנות. יש שנותנים פירות ושנותנים פירות. אלה גדלים על מים, אז הוא אמר הם נותנים פירות. מים זה התורה. ואלה לא גדלים על מים, זה לא נותנים פירות. אז כנראה שהוא שאל שבכל זאת אנחנו רואים שהם נותנים פירות, אז הוא אמר שהפירות שלהם לא קיימות, תדפן רוח. ומי זה? התורה שלהם. זאת אומרת, התורה שלהם היא זמנית, רגעית, משתנה מפעם בפעם. ושהיה אמר, בוא רמה, עץ הדעת טוב ורע. מי זה? זה רע דוד, כי גבנה, עץ הדעת טוב ורע, טוב מצד האבות ורע מצד האמהות, שהיו מן האומות. אם כל זה, למה חציפו דלהון הבת. כן.
כמה שאלות כאלה משל
לא הבנתי
שאלות
כאלה, לא שאלות יתרה, אבל אני לא
חושב
שאני לא שולט ארבו, הרי אני לא יכול להסתכל בנו, לא?
די, מה קרה לכם היום? נו, אמר, כן, בעלי חיים, כלבים הם מבחינים באחד שהוא קיים מצוות ואחד שלא קיים. זה היה לי כלב. עכשיו אחד שבא דתי וזה וזה לא נובח עליו, לא
כלום. אולי בגלל החליפה או הזקן.
היום מסתכל עוד שנה, ולא עזר שום דבר, לא הצליח להתקרב לכלב הזה. לא הצליח, משהו מדהים. באמת, היו באים הרבה אנשים מכסים. ועליו זה...
כנראה היה גדגול של גחזי, הכלב.
לא כתוב...
מי יודע? מי יודע? מי יודע? כן.
אמרנו שיש יצר הרע ויצר הטוב, יש דבר כזה?
יפה, כן. יש לו יצר טוב ויצר רע לפי הדברים שהוא חייב בהם. כן? שבע מצוות דנוח הוא חייב, אז לזה יש לו יצר רע. השאלה אם יש לו שכר או עונש, שנקעת ראינו שיש להם שכר. הוא אמר שיש להם עולם הבא משלהם. כן? מה?
לא הכנסו את אורח חיים לגוב הריות ולא עשו לו שום דבר?
כן.
היו מכניסים אותו, מכניסים גואל לשם וקורע אותו לחטיפות. מי יכול לעבוד את דבר כזה? מה זה?
טוב, מה שאלת? זו, אז תמשיך, נו בואו נמשיך. אמר רבי חסדאי.
אמר רבי חסדאי.
רות.
רות, מצלמות שבהם ביתה. נכנסה תחת ענפי השכינה. ויצא ממנה דוד. והמלכים התחייבו להיות מזרע דוד, כדי שיהיו רחמנים אכזרים. רחמנים מצד האב, ואכזרים מצד האם. וזה וזה צריך להיות כאחד. ולפיכך, זרע דוד נוקם ונותר כנחש לאומות, ורחמה
לישראלים. זה אותם מילים הרמב״ם כתב. כן, אז מה אומר כעת? חזר לדבר על רות, שהיא בגלל שהייתה צנועה אז נכנסה תחת כנפי השכינה וזכתה שיצא ממנה דוד, והמלכים התחייבו להיות מזרע דוד. זאת אומרת, אי אפשר לשבת מלך מזרע אחר, רק מזרע דוד. על כיסאו לא יושב זה. ולמה? כדי שיהיו רחמנים ואכזרים, כי יהיה בהם שני הפכים, גם רחמן וגם אכזר. רחמן מצד אב, אז דוד המלך התייחס מצד אביו, מבית דוד, שהם מזרע ישי עד יעקב אבינו. ואכזרים מצד האם, כי הוא בא מרות, מרות בא מעגלון מלך מואב. שוב חזרנו ללבן ולוט, כל השושלת. וזה וזה צריך להיות כאחד. זאת אומרת, גם המלכים שבאים מזרע דוד, לכן הם כאלה. וכך זרע דוד נוקם ונותר כנחש. עכשיו זה מובן, גם המדרש הרי אומר על יעקב, שאמר פרשת וישלח, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד לשפחה. שור זה יוסף, וכל שורו אדר לו, וחמור זה ישכר, שכר חמור כרם, צאן אלו ישראל, עבד זה דוד. אז שאל המדרש, מה עושה דוד פה? אלא הוא רצה לאיים עליו. להגיד לו, תשמע, יש לי את דוד ואת יוסף, שהם שני אלה, יודעים להילחם בזרע עשיו כמו שצריך. דוד בא מרחל. סליחה, יוסף בא מרחל, ודוד הוא בא ממואב. אז יש בו גם אכזריות וגם רחמנות. והרמב״ם כתב אותם מילים. בדוד המלך היה רחמן לישראל ואכזרי לאומות העולם. אז צריך שיהיה בו גם וגם. כן.
הגרים נכנסים תחת כנפי השכינה, הצאצאים שלהם כבר אחרי זה הם כבר כמו יהודי רגיל?
סליחה, גרים?
גרים תחת כנפי השכינה.
ודאי, אין ספק. אין שום ספק בדבר.
אפשר מהדור שאחריו?
כן.
מהטעם שהמדרש אמר שאין עמלק נופל אלא ביד בני בניה של רחל?
כן.
ראינו שגם דוד שהלך ללחם בעמלק לקח מבני ציקלג.
כן, הוא שלח גם את יואב. יואב ללחם בעמלק, כן. טוב.
תודה רבה. כשמתארים את הגואל הבהמה, למה מתכוונים פה בעצם? למה הכוונה בהמה? יש לה גם תפקידים...
לא, הוא מתכוון, מי שלא מקיים את רצון הבורא, אז, והוא לא חושב בשביל מה הוא, ומה הוא בא לעולם, אז הוא דומה לכמו בהמה שאינה יודעת ואינה חושבת, זה כל העניין.
אז גם יהודים יכולים לחושב כבהמה?
ודאי, עמי ארצות, מאוד מרה קורה להם גם כן.
לא צריך להיפגע.
נכון? כן. טוב, בוא לא נחלק היום ציונים. נכון? וכך זרע דוד נוקם ונותר כנחש ורחמן לישראל. אמר רבי חלפתא בכבוד.
אמר רבי חלפתא, כאשר שנה בין החוכים ותן ריח טוב, ושלח רות מזרע האומות, נתנה ריח טוב לפני הקדוש ברוך הוא. כששנה שהלתה ריח טוב, כך רות ממעשה הטובים, נכנסה תחת ענפי השכינה. שאל רבי פדת, דברי שרבי עושה איש סחוף. רות, כמה שהם גאירה, לפני מה לא קראו בשם אחר, אמרה כך שמעתי, לשם אחר היה לה. וכשניסה למחלון, קראו שמה רות. ומשם עלתה בשם זה. דאג שניסה למחלון, גרה, ולא לאחר זמן. מה רבתיתי ואחר כך באשר תרין עדין ולרייך אלוהי הרבה התאות עשתה נעמי כדי תנינן וכולן קיבלה עליה ואם גיירה קודם למה לה השתה כולי היי אמר לא חס ושלום ונשא מחלון והיגויה כמו שנשאה נגיירה ובחזקת אמת בעלה עמדה היא בעורפה בעניין זה כיוון שמתו בעליהן עורפה חזרה לסור חנה ורות עמדה בטעמה הכתיב הנה שבאתי במתך אל עמה ואל אלוהיה זה רות דווקא בה כמו שהייתה בתחילה כיוון שמת בעלה ברצונה דווקא בתורה אמר שמעת מה שמה בתחילה אמר לגילית שמה כנסה המחלון קרא לשמה רות עורפה הרפה שמה חזרה לסרחונה ולשמה ולעמה אל אלוהיה יכתיב עיני שווה יבמתך אל עמה ואל אלוהיה אל עמה לקרא בשם הראשון ואל אלוהיה לעבוד עבודה זרה
אז כאן רבי הלפתא דורש את הפסוק שושנה בין החוכים מה זה? הוא אומר השושנה נותנת ריח טוב והיא גרה בין החוכים מסביב כך רות רות הייתה שושנה מסביבה היו קוצים והם מזרע האומות ונתה ריח טוב נהיה הקדוש ברוך הוא כשושנה שהעלתה ריח טוב כך רות מעשיה הטובים ונכנסה תחת כנפי השכינה זכתה להיות יהודיה שירה לכל דבר עכשיו רבי פדעת שאל את בנו של רבי יוסי איש סוחו מה שאל אותו הרי כשיש לנו דבר ידוע שמי שמתגייר אז הוא צריך לשנות את שמו למה רות כשהתגיירה לא קראו אותה בשם אחר עכשיו פה תדעו שיש ויכוח גדול גם בין התנאים האם רות התגיירה מתי שבאה עכשיו עם חמותה או שהאמת היא התגיירה בהתחלה מפה גם כן אתה רואה שהיא התגיירה בתהילה חס ושלום לומר שהם התחתנו עם גויות ודאי מה אלי מלך היה מזרע המלוכה הוא היה איש צדיק ובנה מחלון וחיליון הם לא יש מדרש אחד שאומר כך מדרש אחד שאומר כך בכל אופן, איך שלא יהיה, נשאו להם נשים מואביות. מה זה מואביות? אין הכוונה שהיו גויות מואביות. כמו שכתוב אצל, נו, אוריה החיתי. מה, הוא היה החיתי? אלא מארץ חית. וכן, אדומי, דואג האדומי. וכי דואג היה גוי? לא היה גוי, היה יהודי כשר. אלא היה משכן או מארץ של אדום, שישב שם, אז הוא נקרא על שם... עירו על שם מוצאו כמו שהיו רגילים לקרוא כל אחד על שם העיר שלו אז רות באמת התגיירה קודם אבל בכל אופן הוא שואל מה היה השם שלה כך שמעתי זה שם אחר הבעלה כשניסת למחלון קראו שם הרות אז ניסת למחלון היא התגיירה הוא לקח אותה גייר אותה ולקח אותה בטוב יהודיה אז מה היה לו שמה יהודים לקח דיינים בית דין, התבילו אותה, קיבלה עליה דת ישראל והתגיירה. אותו הדבר עורפה. משם עלתה בשם זה, כלומר, כשהתגיירה, מאותו רגע קראו לה רות. ולמה? דה, הנה אומר פירוש, שנשאת למחלון התגיירה ולא לאחר זמן. לא אחר כך כשהיא באה לשדה מואב, כי הוא חולק על אותם שרוצים לומר שכשהיא חזרה ואז היא התגיירה לא כך. אבל לא ראה כתיב אחר כך באשר תלין העלים אלוהיך אלוהי וכו' מתארי הגמרא דרשה את זה שהיא חוזרת עם נעמי אומרת לה תדעי את באה אלינו לעם ישראל אז אסור אצלנו ייחוד אסור נידה אסורה אסור לנו לעבוד עבוד עזרה אז היא אומרת לה באשר תלין העלים אומרת לה אסור לנו לאכול דברים אחרים אומרת לה עמך עמי אומרת לה אסור לנו לעבוד עבוד עזרה אלוהיך אלוהי אומר אחר כך אומרת לה תדעי אנחנו צריכים לחזור בתשובה ולבדות לפני המוות אומרת באשר תמותי אמות אסור לנו להיקבר עם גויים אמרה לה ושם יקבר אז כל שאלה ענתה לה רות שהיא מוכנה להיות יהודיה עד הסוף בלי שום תנאים זאת אומרת הרבה התראות עשתה נעמי כי תננן וככה גם גוי שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית להידבק באומה זו? אתה לא יודע שהיהודים דבויים וסחופים וסובלים, אתה יודע כמה חוקים יש לנו וכמה קשיים יש לנו. אמר בכל זאת, מקבלים אותו.
להתגייר זה מהתורה או זה חכמים?
להתגייר. אין מצוות עשה של להתגייר. למה? אני אגיד לך למה. צענו את זה, השדה חמד חוקר את זה. למה אין מצוות עשה של גיור? לפני שמתי המצווה חלה כשהוא עדיין גוי. גוי לא חייב במצוות. שורה כשהוא המצוות בני נוח. וגוי לא חייב להתגייר ולהיות יהודי. כי אנחנו, הדת שלנו היא לא דת מיסיונרית. אין מצווה לקחת גויים ולגייר אותם. להפך. כמה שפחות. למה? כדאי לנו במה שיש לנו. שלווי שאלה שיהודים ישמרו מצוות. אנחנו ניקח גם מבחוץ. אז רק אם הוא בא אחד והוא מפציר מאוד והוא רוצה, אז זה בסדר, מקבל אותו. אבל כל התורה שמדברת על גרים וגרים הייתם וכולי, זה לא דווקא גר, זה גם זר. מדבר על אדם זר שהוא בא וקיבל עליו שם המצוות בני נוח, זה יקרה גר. אז אין מצווה לגייר, ולגייר לכתחילה גם כתוב שלא כדאי בגלל מה שהזכרנו.
אבל הצד הזה גוליאת היה יהודי?
הצד הזה
גוליאת
והארבע שלושה. אז רק רגע, אתה נכנס כעת לסוגיה מאוד מורכבת. יש ויכוח גדול בפוסקים מה קורה עם גוי שחזר לסורה. זה נקרא גר שחזר לסורה.
יש הבדל בין אישה לגבר?
אותו דבר, אין הבדל בין גבר לבין אישה. אם גר חזר לסורו, היום פוסקים שהוא עדיין יהודי. הראב"ד סובר שלא, שהוא גילה דעתו שלא, שכל זה. אלא אם כן יש לנו ראייה חותכת שכשהוא התגייר, הוא לא התגייר נטו בשם שמיים, אלא הייתה לו סיבה שבשבילה התגייר. לכן יש לפקפק הרבה היום בגירות שיש היום. זו צרה צרורה גדולה מאוד מאוד מאוד. צרה צרורה. אז בפרט שהם לא מקבלים עליהם את כל המצוות. אבל מה אלה שמתירים, מה הם תופסים? הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, שמה בקטן שהתגייר. קטן שהתגייר, אז מטבילים אותו על דעת בית דין. הגמרא אומרת, והוא יכול למחות כשיגדיל. זאת אומרת, כשהוא נעשה בר מצווה, באותה לילה של הבר מצווה, אם הוא אמר הוא לא רוצה להיות יהודי, אז די, אנחנו לא יכולים עליו, הוא גוי, הוא חופשי לעצמו. אין שום כוח בעולם שיכול לחוף אותו. אבל רב שמה המשיך ואמר, אם עשה כן אחרי שקיים איזה מצוות, ואחר כך חזר בו לא יכול. אז לכן כדוע פוסקים שמודעים לו בליל הבר מצווה, אם הוא לא ידע, שידע שהוא מאומץ, והוא זה והוא גוי, וכדאי לו להמשיך בדרך הדת היהודית אם הוא רוצה, ושהוא יחליט. והוא אמר הוא רוצה והתפלל תפילת ערבית ואמר כי עד שמה שזה מצוות עשה דאורייתא, צריך שיקיים בפועל מצוות עשה מהתורה. קיים מצוות עשה מהתורה, אז הוא נקרא יהודי. וגם אחר כך אם פקר או יצא, זה לא אומר, זה כמו סתם אדם שהתקלקל. כמו שהוא אומר, גם יש לעלינו יהודים גם שלא... אז האמת זה מורכב. אבל גר שהתגייר שיש לנו ראיות מראש שהוא לא התגייר נטו לשם שמיים, אלא בגלל שכמו שיש כאלה זוגות מעורבים, אז יש להם ילדים משותפים, אז הם הסכים הגר להתגייר, או הגויה הזאת הסכימה להתגייר, כדי להרגיש נוח באותה ארץ או באותו מקום שהיא נמצאת או באותה קהילה. ואחר כך משום מה קורה מה שקורה, התפרקו הנישואין והיא חוזרת לסורה. אז שוב השאלה נשאלת, האם זה... זה נקרא
שהתחתן עם גויה, מחלוקת.
כן, זה מחלוקת. אז זה מחלוקת גדולה. וכאן יש לנו בעיה. האמת שפשט הגמרא, כשהוא בא להתגייר, או הגויה שבא להתגייר, שואלים למה. והגמרא אומרת, שואלים אותו, האם נתת עיניך בבת ישראל? אתה רוצה להתחתן עם איזה יהודייה ולא מאפשרים לך וכך? אם אמר לא, אז אנחנו לוקחים אותו, מקבלים אותו. אם לא, אז אם כן, אז זה בעיה.
אז למה זה לא מצווה? מה? הדיינים עובדים בחינם?
מה?
עושים, מטבילים אותו ושואלים אותו?
לא, מצווה לקיים דברי חכמים
שה...
שהגרות... שנייה, שנייה. מצווה שהגרות תהיה כהלכה. אבל אין לי מצווה ללכת לקחת מישהו ולגייר אותו.
אבל אם הוא בא לבדין, זה מצווה לגייר.
אם הוא מבקש והוא חוזר ובא שלוש פעמים, וזה באמת מרצונו החופשי, זה באמת יהיה לנו מצווה, אבל לא דאורייתא, זה לא אין לנו בתרי"ג מצוות, שוב פעם. כי המצווה, שוב פעם, אני עניתי לו, כי כשהוא היה גוי, לא חלה עליו מצווה להתגייר. אין שום חובה או מצווה על שום גוי ללכת להיות יהודי. וכן יש עליו חובה לשמור שבע מצוות בני נוח. זה כן. אבל את יהודי לא. לי, בתור דיין, או בתור יהודי, יש לי מצווה לקרב אותו ברגע שהוא מבקש ומתחנן ורוצה, זה כנראה, זה נשמה יהודיה שהייתה שבויה בין האומות, שהיא רוצה כעת להתגייר ולקבל עליה את עול המצוות. אז אנחנו נקבל אותו.
רב,
כן.
זה כביכול, נגיד, גבר שהגויים התגיירו.
איך, איך?
אם כביכול עכשיו גול, כן. הדעת שיהיה לו נוח בארץ.
כן.
והמשיך להיות חילוני. מה הדין להתחתן איתו?
שוב, יש ויכוח. זה שונה במחלוקת. אני לא יכול לפסוק לך. בוא נגיד שזה גם רוב הרבנים האשכנזים סוברים שלא, והרבנים הספרדים רובם אומרים שכן. מה הפירוש? אלה סומכים על ההלכה הזאת ואלה סומכים על ה... רוב הרבנים הספרדים טוענים שברגע שהוא כן קיים מצווה אחרי שהוא התגייר, אז די, אז הגמרא אומרת שברגע שראינו אותו שהוא קיים מצוות, והוא בא אחרי שבוע, חודש, שנה, מתי שהוא בא, והוא אומר, אני לא רוצה, זה כמו יהודי שעכשיו פתאום פורק עול. אבל הרבנים שטוענים שזה לא, אומרים שלא, זה היה פה איזה אינטרס, הייתה פה איזה נגיעה אישית. אז זה נתון לפרשנות, זה שוב, זה נושא של פרשנות. מאיזה מבט מסתכלים על זה.
גם בזוהר אומר, הרב, שרות הייתה חשודה עד שמת בעלה ונדבר.
כאן, לפי הזוהר, זה באמת בעיה. והזוהר הולך כשיטה מחמירה. עובדה, אנחנו נגיע לעורפה. מה היה עורפה? היא בסוף חזרה לסרחונה. גם הגר, הגמרא אומרת אותו דבר על הגר. ותלך ותטע במדבר באר שבע, ותטע זה עבודה זרה. כתיב אחר ותטע, וכתיב הטעם הבל המה מעשה תעתועים. חזרה לגילולי בית אביה. אז חזרה לגילולי בית אביה, היא נקראת גויה. עשו פעם, שאלו, אז מה חס ושלום, ורם אבינו התחתן עם גויה? לא, לא היה אז. שזהו, עדיין תורה לא הייתה, הוא שמר תורה, אבל הוא לקח אותה, נתנו לו אותה בתור כמו שפחה, ועשה אותה שפחה של שרה, הביא את ישמעאל ממנה. אז באמת ישמעאל, תגיד שהוא לא היה יהודי, אני יודע מה, עוד לא היה עזרע ישראל. כן,
אז מה דימה שישמעאל היה עבד?
אין, אז זה היה לפני מתן תורה, אתה לא יכול להגיד כלום. עוד פעם, אתה נכנס לאותו, זה דלת פרוצה. אמרנו שיש פה ויכוח בהלכה. יש פה ויכוח, האם אני הולך כך או כך. היה סיפור פעם פה במדינה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, המבוגרים בטח זוכרים, הייתה איזה אישה אחת גויה, שהייתה גרה באיזה קיבוץ, שכחתי את שם הקיבוץ, וטוב ששכחתי, והיא עברה גיור רפורמי, והלכה לרשם כיהודיה, לא הסכימו, משרד הפנים אמר לה, גברת, היא רשומה גויה, אומרת, אבל התגיירתי, לא מכירים את התעודה הזאת, את צריכה להתגייר ברבנות, מה התחילה להקים צרעש, באו כל חברי מפם, זה מרץ בגלגול הקודם, התחילו לצעוק, לצעוק, עשו רעש גדול, ואז הייתה ראש ממשלה אחת, אישה משוגעת אחת, שהייתה על המאה שקל הישנים. היא אימה שהיא תעשה כך, והמזרחי עזבו את הממשלה, אז המזרחי עוד היו מהקנויים. היום מי שעושה את זה זה קנאי. אז הם עזבו את הממשלה, והיה סיפור שלם. אחר כך הושיבו בית דין שדה, לא נזכיר שמות, ישבו שלושה דיינים, והכשירו את זה. לא, על סמך מה הכשירו? קיבלו עדות משני עדים שהיא שמרה שבת אחת. אז כיוון שהיא שמרה שבת, אז אבל עכשיו אוכלת נבלות וטרפות, עכשיו הנה היא מחללת שבת, עכשיו היא תעשה עכשיו. אבל אז היא קיימה מצווה אחת, אבל עדיין זה לא... זה לא הלכה, וגם אתה רואה שכל המטרה הייתה פה לנגח את התורה ולפרוץ את החומה של היהדות. זה לא לעשות. שם מרחם. ומאז הידרדרנו עוד יותר.
מה הפירוש פה בחזקת אמת בעלה?
אתה יודע שבבני ברק היה סיפור, אני מכיר את המשפחה, בחורים, 8 בנים שהם לומדים בישיבות, ואחד מהם לומד בישיבה בירושלים. הסבתא שלהם הלכה לעולמה, לפני שהלכה לעולמה היא הודיעה להם שהיא גויה גמורה. הם היו באירופה, בארצות אירופה, רוסיה יותר נכון, היא הייתה גויה, והבנות שלה לא ידעו, והבת שלה פתאום נודע להם. אז עכשיו כל הנכדים הם גויים מצד הבנות. הייתה בעיה חמורה מאוד, היה שערוריה גדולה. היא הודיעה להם, אמרה להם, אני הסתרתי את זה, והתחתנה עם בעלה, ובאו לכאן, וחיו כיהודים, ואחר כך כיהודים חרדים, והבת שלה התחתנה עם חרדי. הוא לא חקר ולא דרש. והבנים שלו עומדים מישיבות, הם כולם גויים. אז הייתה באמת רעש גדול היה. אחר כך בסתר עשו להם גירות לכולם. הטיפו דם ברית וטבילה, וכל מה שהיה צריך לעשות, עשו מחדש. מכיר אותם. הייתה עוד משפחה שהגיעה מדרום אמריקה לא מזמן, באו לשאול אותי, אמא שלהם מתה והיא הייתה גויה, והם התגיירו, אז הם באו לשאול אם לשבת שבעה, כי כל החברים שלהם בישיבה יודעים שאמא שלהם מתה. אז האמת, אין מקום לשבת שבעה, אבל הפוסקים, יש פוסקים שכתבו שמשום ביזיון משפחה יהיה מותר. אז אמרנו להם שרק כלפי חוץ ינהגו אבלות כאילו, אבל בפועל ילמדו תורה והכל כמו שצריך, הכל רגיל, ואף אחד לא ידע מזה. השם ישמור, זה מצוי הרבה. מצוי הרבה. כן.
סוף התהליך של הגיור בעצם, ברגע שיוצאים מהטבילה, אז בעצם נמשכת נשמה לגיר, נכון?
כן.
עכשיו, אם בעצם הוא חוטה אחרי זה?
לא, אז השאלה אם הוא התגייר לשם שמיים, עוד פעם. מה זה המשך את הנשמה? אם הוא לא יתגייר לשם שמיים, אז מה יעזור הטבילה? לא יעזור, 1,000 טבילות יעזור לו.
בסדר, אז גם אחרי שהוא, אם הוא עשה את זה לשם שמיים,
ויצא.
שוב, אנחנו חוזרים לאותה שאלה.
איזה שאלה? זה לא אותה שאלה, מה פתאום? שאלה אם הוא יתגייר מתוך אינטרס, או לא יתגייר מתוך אינטרס. כל הסוגיה שם במסכת יבמות מדברת על כך, שהחובה של הבית דין זה, לחקור ולדרוש, מה המניע שלך להתגייר? עובדה, הגמרא אומרת, שם נתת עיניך בבת ישראל. זאת אומרת, זו שאלה גדולה, ועוד, ושואלים את הבניים. או המניע שהוא רוצה להיות, כמו שהוא אומר, אדם חשוב וכו', אז אומרים לו הפוך. אתה לא יודע שהאומה הזו נרדפת ונסחפת והיא שנואה, אך אומר בכל זאת. אמרו לו, אבל אתה יודע שיש תרי"ג מצוות, וזה המון מצוות, זה מאוד קשה לקיים אותן. וקשה לעמוד בהם, יש לנו שולחן ערוך, ויש לנו פרטים, ויש לנו כך, ויש לנו כך. הוא אומר בכל זאת, ומה זה בכל זאת? שולחים אותו 3 פעמים, הולכים ומביאים אותו לבית הדין, זה לא סתם. והם היום כאן צועקים שהרבנים מתישים אותם, בצדק, אין מה לעשות. כי ברוב המקרים זה בגלל סיבות של נישואין. קשה מאוד למצוא גר צדק.
אבילות זה לא בא מכבוד אבא אם?
סליחה?
אבינות זה לא בא, אתה לא בא לכבוד אבא.
כן, אבל כבוד משפחה זה יהיה ביזיון, יצא שם רע. אתה יודע מה זה שם רע? כל אותה משפחה וסטיגמה וזה, זה קשה מאוד. היה לנו פעם בשכונה הקודמת שאני גרתי, אז היה איזה יהודי אחד שהיה מתפלל, היה קצת נראה מוזר, אבל היה ירא שמיים גדול, מתפלל עם כל הכוח, והוא היה גם גבוה משכמו ומעלה, והיה אפילו קנאי כזה, והיה עוסק בתורה ולומד, והיה בא עם אישה וילדים, ילדים קטנים היו לו וכו'. יום אחד, לא פחות ולא יותר, הגיעו איזה 7 נזירות מאיזה מנזר, והתחילו לצעוק עליו בצרפתית ולקלל, והם עקבו אחריו. התברר שהוא היה כומר. והוא ברח, ומסכן התגייר, והוא היה גר צדק אמיתי. אני אומר לך, אני מעיד עליו, אני הייתי הרבה מדבר איתו. והיה לומד בחשק, בהתמדה ובאהבה, ואף אחד לא ידע שהוא גר. אף אחד לא ידע. פתאום באו הנזירות האלה והתחילו לצעוק, ואיזה צעקות הקימו. אך באמת היה נראה שהוא היה פעם, הוא היה פעם איזה, רואים עליו איזה מנהיגות. כומר היה, לא פחות או לא יותר. מסכן, אז אחר כך הוא אמר לי שזה היה ביזיון, בגלל, היה בסיכון אוריאל, זה זוכר אותה, גר מול. הוא אמר שהיה ביזיון, היה בגלל שכולם חשבו אותו לצדיק, ועכשיו הקדוש ברוך הוא כאילו בא לפרוע מבנו. אז כן, אחרי זה גם חלק הסתכלו עליו בעין קצת מוזרה. אבל הוא היה יהודי צדיק לכל דבר, הוא לא נגע בזבוב, לא, כל כך היה מתנהג בדרך ארץ, ומשהו לא יתואר.
אסור להתאבל על בן אדם. איך? אסור להתאבל על בן אדם.
אסור מה?
להתאבל, לשבת שבעה.
נו, אבל כל משהו, אחרי שהוא הוליד, כשהוא התגייר, הם יהודים, הם שלו, מה? פשוט. עד שאתה מדבר זה המקרים הטובים, אתה יודע איזה מקרים יש היום, אוי ואבוי. כמה יש כהנים שנשואים עם גויות, ואחר כך מגיירים אותם, שזה ודאי אסור. יש להם ילדים משותפים, אתה יודע כמה צוות יש מזה, בלי סוף. בלי סוף. הבעיה הכי חמורה, סליחה שאני קוטע אתכם, שזה מצוי מאוד, שיש הרבה היום שנשואים עם גויות, ונולד להם בן, והוא עושה לו ברית מילה לכל דבר. לפי ההלכה אסור לעשות לו ברית. למה? כיוון שהילד הזה גוי, ואי אפשר למול אותו אלא בשליחות בית דין, וצריך שהאימא שלו, כי גר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין, וצריך שהאימא שלו, אימא שלו לא רוצה לזה. אני יש לי כמות כאלה בלי סוף, כמעט אין שבוע שאין לי סיפור כזה. אז אני צועק על הסבתא, אני אומר לה, טיפשה, הבן שלך כל רגע חי עם גויה, זה עוון פי אלף יותר חמור, את דואגת על זה שכן יהיה ברית אם. סתם, הברית מילה זה העיקר. טוב, חביבה מילה, אני מבין, אבל אצלם הם חושבים שהברית מילה זה העיקר, הם רוצים למול את הילד בכל מחיר, אפילו אצל קומר הם ימולו, שלא ככה. ומסביר לה שהרבה יותר חמור שהבן שלה, שהוא יהודי מבית המלדה, חי עם גויה, והגויה הזאת ארורה, לא רוצה להתגייר. אז מה עשיתי? לא עשיתי כלום, לא תיקנו שום תיקון. יש מעשה נורא, עם רב חיים מצאנץ מביא את זה הציצי לעזר, שהיה בזמנו בעיר וינה באוסטריה. שם הייתה קצת התבוללות והיה הרבה צרות. אז שם בוינה היה איזה יהודי שהוא היה חיית של הרב, הוא היה חיית מדופלם. יהודי הזה היה גם חיית של המלך, המלך היה מזמין אותו כל חודש, תופר לו חליפות וכו'. יום אחד היהודי הזה נולד לו בן, אז הוא הגיע לרב בשמחה גדולה, אומר הרב, הרב מזל טוב, נולד לי בן. אומר, נו יופי, ברוך השם. אומר, לא, אבל הרב זה שמחה מיוחדת. כן, שמחה מיוחדת, מה? אומר הרב, הברית יהיה שבוע הבא בבית הכנסת הגדול בבינה, ואני הזמנתי את המלך, קראו לו יוסף שטראוס, ידוע, פרנץ יוסף שטראוס, מובא בהרבה ספרים שהיו מדפיסים תחת ממשלת ירום הודו. הוא היה באמת מלך שנתה חסד ליהודים, היה מלך יחיד במיוחד. אז אני הזמנתי אותו שיהיה סנדק לילד שלי. אבל חביבי, אפשר, זה גוי, זה הרל, איך הוא ישים את התינוק שלו על הברכיים, תינוק שלך על הברכיים שלו, מה אתה עושה? מה לא, לא. קיצור הדברים, כן, לא, לא, כן. אז אמר לרב, הוא הלך, חזר לרב בערב, אמר לו, אם אתה לא נותן לי להיות זה, הוא משתמד. ולא רק הוא, הוא ואשתו וילדיו, ואת הברית הוא יעשה בכנסייה, והמלך יהיה סנדק. הוא יעשה ברית גם, וישתמד. איך זה הולך יחד, אני לא יודע, אבל ככה. הרב לא ידע מה לעשות. פחד, פחד אותו, עשה משפחה שלמה, תלך לאבדון. שלח מברק לרב חיים מצאנז. מה אני עושה? זה היה על גבול רומניה, איילה צאנז. חיים מצאנז ענה לו את המברק ביידיש. אמר לו, גורניץ' מגורניץ', שילך לכפרות, הוא ומשפחתו בכולם, ואין דבר כזה, ושישרפו באש, ואין יהודים על תנאי, המלך הערל לא יהיה סנדק. נקודה. הרב קרא את זה, חשכו עיניו, חזר היהודי בערב, אומר לו, נו מה? אומר לו, תראה, גדול הדור זה רב חיים מצאנז, תראה מה ענה לי, תקרא, אין תקרא את המחברק. וככה, בסדר. הלך למלך, סיפר לו, אמר, אני אראה לך מה זה, הלך למלך, סיפר לו. אמר לו, תראה, אני רציתי שתהיה סנדק, וכך נהיה, וכך זה, ועכשיו אני, הוא רוצה להיות גוי, והוא ישתמד. וכך פסק רב חיים מצאנז. המלך קיבל שכל, אמר לו, בסדר, אתה תשמע לרבנים שלך, אני לא אהיה סנדק, אני אבוא לברית, אני אעמוד שם, אני לא אגע אפילו בתינוק. וככה היה. בסוף הוא הגיע, המלך הגיע, עמד שם, קיבלו אותו בכבוד גדול מאוד, והרב היה הסנדק, והמועל מל אותו, והכל עבד בשלום. אז הציץ אליעזר מביא את זה כראיה, אומר, תדע, אסור להיכנע. לפעמים יש הרבה אנשים, תופס אותך עם אקדח ברקה. אומר, תשמע, אם אתה לא עושה לי, לא מתיר לי את האיסור הקל הזה, הוא הולך, עושה איסור יותר חמור. אני לא שואל לך, מה אני? אתה יהודי על תנאי, מה אני? אני אתיר לך את התורה? ככה אנחנו לא נגמור. כל היום אנחנו נוותר. כל הזמן ככה. מבקשים ממך, תשמע, תתיר לנו זה ותתיר לנו זה. תתיר לנו זה. אין איזה סוף.
המלך הזה לא חסיד,
מה?
המלך הזה לא...
כן, זה מראים שהוא היה מלך... לא, היה לו שכל, היה בר דעת. הוא הבין שבגלל פרינציפ אחד הוא ראה שהיהודי חמום מוח. רוצה שהוא יהיה זה. אמר לו, מה אתה רוצה? אתה זה. אני אבוא, אני אבוא, די. אני אבוא לברית והכל יהיה מקומו בשלום. ככה היה. כן.
לגבי הגיור שיש היום, יש דברים כמו סיפור שאני יודע...
מה אתה מדבר אליי בתור עיתונאי, בתור אבדין, בתור מבקר המדינה, בתור בא, מה אתה רוצה ממני עכשיו? יש אלף מיני גיורים, אל תשאל, יותר טוב שאל תעלה את הנושא הזה. אל תשאל, יש אלף מיני גיורים, השאלה מי מגייר, מה מגיירים ולמה מתגיירים, עזוב אותי. בוא נמשיך. אז מה הוא אומר אחרי זה? מה השאלה? חכה, עוד לא הגעתי לשם. אז מה הוא אומר? דה, כשניסית למחלון נתגיירה ולא לאחר זמן. אמר לו, והכתיב אחר כך באשר תלינה עלין, ואין לו איך אלו היי הרבה התראות עשתנה ומכיתננה, כולן קיבלה עלינה. אז הוא שואל, אז מה פתאום עכשיו? היא כבר יהודיה. אם קודם נתגיירה, למה להשת כולי? אם לפי דבריך שהיא התגיירה מקודם כשהתחתנה עם מחלון, אז למה עכשיו נעמי נותנת לה את כל התנאים האלה? זה כל התנאים כבר היה לי בהתחלה. פנה לו, אמר לו חס ושלום שנשאה מחלון והיא גויה, חלילה וחס לומר שהתחתנה כשהייתה גויה, אלא כשנשאה נתגיירה, וחזקת עמד בעלה עמדה היא. זאת אומרת, בדרך כלל אישה, אז, לא אומר היום, היום הנשים חזקות מספיק, אבל אז הייתה תלויה בבעלה, ברגע שבעלה מת, המשענת שלו איננה, אז הגמרא לא אמרה, למה ימכור אדם כל מה שיש לו, ואישה רק בתלמיד חכם, שאם מת או גולה, אז אשתו, היא גדלה בבית של צדיקים, אז היא תחזור לבית אביה, התגדל אותו, את הילדים שלו, התגדל כיהודים. אבל אם היא הייתה קלה דעת, עם הארץ, בת של עם הארץ, היא תתאלמן, מי יודע מה היא תעשה עם הילדים. אז זה בדיוק גם כאן. אומר כאן, היא הייתה יכולה רות לעשות מה שהיא רוצה. וכאן, נעמי, חמותה, בדקה אותה. האם עכשיו, אחרי שהיא התאלמנה, היא עדיין באמונתה כמו שהיא היה לה את בעלה, או לא? שוב, זה ניסיון. אז היא עמדה בזה. רות עמדה בזה. זה משהו להגיד. שזה ניסיון קשה. יכלה רות להגיד, מה יש לה כעת? חוני ואלמנות, והיא תחזור לארץ ישראל, ביזיונות, בארץ זרה, והיא זרה, היא תחזור לבית אביה, וגמרנו. לא. והעורפה עמדה בעניין זה. כמה שמתו בעליהן. עורפה חזרה לסרחונה, ורות עמדה בטעמה. הכתיב, הנה שווה יבימתך אל עמה ולאלוהיה. אז מהמילה שווה, משמע שהיא הייתה כן יהודיה. עורפה התגיירה. אבל עכשיו שווה לגילולי בית אביה. אז שוב פעם, הוא שאל מקודם, האם גוליית היה יהודי? אז השאלה, מה המצב של עורפה? האם היא נידונת על שם סופה, שבסוף היא גילתה את דעתה שהיא לא רצתה להיות יהודיה? או על שם תחילתה. מהפשט של הזוהר פה זה שווה, די, הלכה לעבדון. מרות דווקא בא, כמו שהייתה בתחילה, נשארה. כיוון שמת בעלה, ברצונה דווקא בתורה. מת בעלה נשארה יהודיה. אמר לו, שמעת מה שמה בתחילה? אמר לו, גילית שמה... כשנשאה מחלון, קרא לשמה רות. הורפה, הורפה שמה. וחזרה לסרחונה, ולשמה, ולעמה, ולאלוהיה. הכתיב, הנה שווה יבימתך, אל עמה ואל אלוהיה. אלא מה להיקרא בשם הראשון ולאלוהיה לעבוד עבודה זרה. זהו השבה, השבה. אז יוצא שהוא כנראה מהשיטה של הזוהר שאם הגוי חזר לסורו אז הוא גוי. כן. זה שיטת הרעבד, הוא גוי. כן.
מי שנשוי לגוי, יש לה בני עבדות?
לא שמעתי, נשוי, מי נשוי?
נשוי לגוי, יהודי שנשוי לגוי.
מה פירוש יהודי נשוי? זה שני זכרים, אתה מדבר איתי בזכר ונקבה. יהודי נשוי לגויה. ומת הגויה?
לא, היהודי. יש עליו דיני עבדות?
אתה שואל כעת מדין אחר. אתה שואל, אז תסביר לי. אתה שואל מדין מומר. זה נקרא מומר, כמו מומר לעבודה זרה, וכאן זה נקרא יהודי מומר שהוא התחתן עם גויה. אתה צודק, יש בהחלט בעיה. לפי הרמב״ם, לא. לא מתאבלים עליו. כי הרמב״ם כתב כל אלה שפרשו מדרכי ציבור. זאת אומרת, הוא לא בא לבית הכנסת, והוא התנתק מהעם היהודי. אין לך התנתק מהעם היהודי, כמו מי שחי עם גויה. כן.
שמעתי שאתה אמרת שעם ישראל ישרים לגפן וגפן אי אפשר לעשות עליה הרכבה, ובזמן שבוע המשיח
עם ישראל, כן, הוא השכינה נמשלה לגפן, כן, הוא.
אז מה יהיה בזמן המשיח?
אני לא יודע
מה עם כל ההתבודדות הזאת.
לא יודע, השם מרחם עלינו. האמונה המשיח זה הכאב ראש של המשיח, אבל אני צריך לדאוג כעת מה יהיה. כעת מה עושים? צריך למצוא פתרונות. יש לך שאלות כל הזמן. אתה יודע מה זה, כמה יש כאלה? עכשיו הנה ערב פסח, אתה יודע כמה כאלה יש להם? מביאים גויות אליהם הביתה וגויים, ובאים מחוץ לארץ, ופה בארץ יש בלי סוף. יו, מה שיש. שמתוך השלמה. בעיה. לפי ההלכה אפילו מצא שמורה אסור לתת לגוי. שמורה. אנחנו פעם הסתפקנו, היינו בחורים, אז היינו נוסעים כל פעם בחול המועד לאיזה מקומות קדושים. עכשיו לא היינו כסף, תפרנים. הולכים לעיר העתיקה, רבע מחיר, מונית. שבע מקומות. כל אחד משלם 5 לירות, משהו כזה. יום שלם אתה ממרק אותו, את הגוי. אז עכשיו אתה רוצה זה לוקח אותו לאן לו, לכל הגליל פלוס רמת הגולן, פעם אפילו הגענו עד החרמון רק לראות החרמון ולחזור. יענו שפוני, אני הגעתי, הייתי שם, להגיד הייתי שם. קיצור, אז פעם קנינו לו, הסתפקנו בדרך, עצרנו בתוך ג'נין, ראינו אותו רעב, הוא לא אכל, הוא גוי גוי גוי, היה בגיל 40 גבר, אני חושב שיסע, אז הוא לא אכל. היה ויכוח אם מותר לקנות לו לפה של, אתה יודע מה, יש שם כל מיני בשר, חמורים, גמלים, הכל. היה ויכוח אם מותר או אסור. בסוף החלטנו שזה מותר, כי כל האיסור זה שמה יחסדו בו שהוא אוכל. אבל כאן כולם רואים, זה גויים, באוטו של גוי, ו... לוחית זיהוי של רמלה גם היה, הכל היה. ושקראו לו גם סובחי לקורקור. מה יש לתם בזה? קיצור, קנינו לו. עכשיו הגיע הפסח. הגיע הפסח, אמרנו צריכים לקנות לו איזה מתנה יפה. אז ופה בירושלים קנינו מאיזה מקולת, קופסה של מצות. אז אמרנו מה נקנה לו של זה? חצי קילו, חבילה כזו קטנה. מי הוא היה מבסוט, זה היה בתוך קופסה ועם צלופן. נסענו, הוא עבר דרך רמלה, פתאום נכנס לתוך הזה, איפה אתה הולך? הוא אומר, רגע, לא אני הולך פה, איפה אתה הולך? ואז הוא הגיע לבית שלו, טוואט, בטוואטה. זמבורה יש לו, אתה יודע מה זה? וירד הילד שלו, יש לו איזה עשרת בני אמן. ירד, ונתן לו את החבילה, אמר לו, תשמור את זה למעלה, והזהיר אותו בערבית, תשמור את זה שם למעלה. אז אחר כך היה לנו דיון, זה לא מצא שמורה. מצא שמורה כתוב שלא לתת לגוי. שאני יש לך גוי בבית, אל תתן לו לאכול מצא שמורה. מצא רגילה, כן. אז אחר כך, אז אנחנו הבאנו לזה שאוכל פה, זה, הוא לא, הוא שמר את זה. אולי עד עכשיו זה שמר. אחרי לעזב,
מותר לתת מתנה לגוי?
לא, זה לא מתנה, זה טיפ בשביל שיהיה לו חשק, אחרי זה ניצלנו אותו עוד. שמוך, היה אצלנו מכל העדות, יודעים איך לשחוק אותו. זה היה טיפ. אז ככה היה, זהו. הייתה שאלה פעם, בפעם הראשונה שעצרו מחבלים, אז שאלו את הרבנות מה לעשות, זה היה אז, אחרי מלחמת ששת הימים, היה מלא שבועים פה. אז זה 7,000, 8,000, ממצרים לבד היה 6,000, סוריה היה גם איזה 1,500, ירדן, אז מה יאכילו אותם? לחם, זה אסור, ועכשיו יאכילו אותם מצות, זה עולה יקר מאוד. הצבא אז היה באמת חסכן. בסוף הרבנות מצאו פתרון, נתנו קבלן גוי, אנחנו קבלן גוי כבר לפני פסח, שהוא ידאג לכל האוכל שלהם, הוא יאכל אותם לחמץ. אז ככה עשו, פתרו את הבעיה הזאת.
ששת הימים זה היה
באייר. כן, אבל שנה אחרי זה, הם אחרי, רק אחרי שנה וחצי, עד ששחררו את עשו החלפות צבועים. בינתיים פה היו מאכילים אותם. כן. אז זה המצב, זהו, אז יש, רבי חיים פלצי מאוד מחמיר בזה. אפשר לתת להם בכלל מצה, מצה שמורה. אבל אמרו שזה רק מצה שמורה לא לתת. מצה רגילה אין שום בעיה. ליל הסדר זה עוד בעיה. שהם יושבים ליל הסדר איתם. דרך כלל מביאים אותם גם מחופשה, מבתי אבות וכולם, שולחים אותם לבתים, כאילו עושים עם האבא, עושים ליל הסדר. לא... זה בעיה. נושא איתו גוי, גויה. בעיה חמורה, בכלל היום יש בעיה גם של בישולי גויים, מלא בלי סוף. כל הזמן תעשה מה זה.
אפילו
אם
עוזרת בבית,
נשארת? אפילו אם? עוזרת
בבית.
עוזרת, אבל לבשל לא, לבשל יש בעיה.
עובדים זרים בבתים שעוזרים.
יש גם בעיה שהוא יושב איתך על השולחן. באמריקה זה לא ככה, לא יודע, אולי היום השתנה. באמריקה הקושי היו נותן לו איזה מחסן שם שהוא יושב שם. שם הוא אוכל, לא מעניין את אף אחד, לא, לא, זה, הוא יודע שהוא לא יושב על השולחן. אבל היום זה כבר גמרנו. אם חוסן ברק אובמה נהיה בבית הלבן, אז הם יכולים להיות בכל מקום. כן. מה נעשה?
מה אני עושה עם זקן או זקנה שיש מישהי או מישהו מרשמי? מה אכלו? מה יעשו?
כמו שאכלו אבותינו. מצה זו על שום מה? על שום שאכלו אבותינו מצרים.
אבל כללי, בשביל האוכל,
מאיפה? מה אנחנו... מה נעשה?
גייר
אותה את הגויה הזאת, וגם הכי טוב גייר אותה. כן, יש נר נשמה היום שמים. הוא אומר לה, תדיקי מהנר נשמה, סתם עומד שם, זה סגולה. כן. כן, אז היא שבה אליו, רבי רחומה, התקרא איזה שורה שתיים מפה גם, קצת נלמד.
רבי רחומה, ברבי חסן בן גרי, הבוא שפיכה בעדה, זה דב בכונו. שבת היא שבת. ימה אחד, הבוא יפה, ברבי רחומה, יבוא יפי ודרש. ועמה יפה כמת. פתח ואמר, כן, באורים כבדו אדוני. מהי באורים? אלה אורים מקומים. דבר אחר, באורים שתי אישות, שהן בציון ובירושלים. אם נאום אדוני, שרקור לו בציון, ותנור ובירושלים. ואין בני אדם יודעים בהם. בציון ובירושלים לבד סך הדעתך, אלא כמו בציון ובירושלים די עמדה, אחי נעמה אידן די עמדה, והם כן זכר וקרבה. והוא אשת זכר חדוש, בשם מקרבה חזק. זה אצל ציון וזה אצל ירושלים. ואין לך אדם בעולם שיהיה לו שתי אישות אלו, ואין יקרה מיצר הרע ויצר הטוב. הקדוש ברוך הוא נתנם בבני אדם, כדי אדם חותם בהם. וכתוב אמר, על כן באורים כבדו אדוני.
כן, מה הוא מדבר פה? מעשה היה רבי חומי רבי קסמי בנירי, או גירי, וגירי אצלכם כתוב או נירי? גירי. היו ביחד אונו, זה בקעת אונו, משבת לשבת. זאת אומרת, כל שבוע בשבת הולכים הביתה. במשך השבוע יושבים שם בקהל, לומדים תורה. פעם אחד היה שיושבים ברבי רחומי, היה יושב ודורש, וכל העם היה יושבים לפניו. פתח בפסוק, על כן באורים כבדו אדוני. שאל, מהי באורים? למה הלשון רבים? מה זה אורים? על מה מדבר? אמר להם, אלו אורים ותומים. את האורים ותומים היה מכבד את הקדוש ברוך הוא, שהיה האורים ותומים אומר להם, אם לעשות את הדבר או לא לעשות. דבר אחר באורים, אשון אש, אור זה אש. שתי אישות, שתי מיני אש. איך? אחד אש של ציון, אחד אש של ירושלים. ציון זה הר הבית. ירושלים זה העיר עצמה. הכתיב נאום אדוני אשר אור לא בציון, תנור לא בירושלים. אז הנה ראינו שיש שם אש. מה האש הזאת? ואין בני אדם יודעים בהם. בציון ירושלים לבד שכן נעתך. אלא כמו לציון וירושלים די עמדה, זאת אומרת שהם סמוכים זה לזה, שציון זה בתוך ירושלים, אך ינמי אילן די עמדה, כלומר שני האשים האלה, האש הזו בתוך האש הזו, והם כהן זכר ונקבה. הוא אש הזכר חלש, ושנקבה חזק. זה אצל ציון, וזה אצל ירושלים. אז הוא לא אמר לנו מי זכר, מי נקבה פה. אבל הפשט, ציון זה יסוד, אז זה נראה זה הזכר. אז והנקבה זה ירושלים. ואין לך אדם בעולם יודע רמז שתי אשות אלו, והם נקיים יצר הטוב, יצר רע ויצר הטוב. זאת אומרת, זה אש וזה אש. והקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם כדי להנחותם בהם. זאת אומרת, נתן לנו את שני היצרים האלה, כדי שאנחנו נתנהג לפיהם ונדע איך להחליט, האם לשמוע ליצר הטוב או חלילה חלילה. והכתוב אמר על כן באורים כבדו השם, זאת אומרת, במה אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא? וזה שאתה לוקח את יצר הרע ועושה אותו טוב, מכניע אותו תחת יצר הטוב, וזה עשית כבוד, השם יתברך, השם יתברך יעזור לנו, שנזכה לתקן אשר עיבדנו, להחזיר אשר שיחתנו, וימי השוברים האלה יביאו עלינו אור, ושפע, וקדושה, וטובה וברכה לנו ולכם, ולכל ישראל, חזקו ואמצו, השם יגזור עליכם, עלינו גזרות טובות. חזקו לחיים טובים ומאושרים.